הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי, יום שישי חפי בתיבת תשע"ה, מסכת יבמות, דפים קוף ד' וקופי. אתם מאזינים לתחנת הרדיו, רדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזהו היא תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום תמו 11 חודשי אבל מאז פטירתה של אמנו מורתנו, הרינו כפרת משכבה מרת יפה שנדלפייגה בת רב מאיר שרגה עליה השלום. ביום חפאי באדר א' תשע"ד, ונמצא במדרשות לומר קדיש על אב ואם במשך שנת האבל, וכשהבן מתפלל ומקדש ברבים, פודה אבי ואימו מן הגיהנום. אומר הרמה בשולחן ערוך יורה דעה סימן שע"ו סעיף ד', נהגו שאין אומרים קדיש ותפילה רק י"א חודשים, כדי שלא יעשו אביהם ואימם רשעים כמשפט רשעים י"ב חודש. וכן נוהגים לכל יהודי, כי כל ישראל בחזקת כשרות, ועמך כולם צדיקים. על אחת כמה וכמה בנוגע לימינו מורתנו הרינו כפרת משכבה הצדקנית, ובזה גופה יהיה הדבר דרגה למעלה מדרגה. והפסקת אמירת קדיש הוא לא רק משום כבוד הנפטר, אלא על ידי זה גופה שדנים את הנשמה לקו זכות, מתבטא לדין, והנשמה עולה לגן עדן. ואלו הם דברי האור זרוע, שהיה מגדולי הראשונים, רבו של המהר"א מרוטנבורג, בספרו חלק שני הלכות שבת סימן נון. מעשה ברבי עקיבא, שראה אדם אחד שהיה ערום ושחור כפי חם, והיה טוען על ראשו מטען 10 טעונין, היה רץ כמריצת הסוס. גזר עליו רבי עקיבא והעמידו, ואמר לאותו האיש, למה אתה עושה עבודה קשה כזאת? אם עבד אתה ואדונך עושה לך כך, אני אפדה אותך מידו. ואם עני אתה, אני מעשיר אותך. אמר לו, בבקשה ממך אל תעקבני שמא ירגזו עליי אותם הממונים עליי. אמר לו, מה זה ומה מעשיך? אמר לו אותו האיש, והוא דיבר על עצמו בגוף שלישי, אותו האיש מתו, ובכל יום ויום שולחים אותי לחטוב עיצים ושורפים אותי בהם. ואמר לו, בני, מה מלאכתך הייתה בעולם שבאת ממנו? אמר לו, גבי מס הייתי, והייתי מראשי העם ונושא פנים לעשירים והורג עניים. אמר לו, כלום שמעת ממנה ממונים עליך, אם יש לך תקנה? אמר לו, בבקשה ממך אל תעקבני שמה ירגזו עליי בעלי פורנות, שאותו האיש אין לו תקנה. אלא שמעתי מהם דבר שאינו יכול להיות, שאלמלא היה לו לזה העני בן, שהוא עומד בקהל ואומר ברכו את השם המבורך ועונין אחריו, ברוך השם המבורך לעולם ועד, או יאמר יתגדל ועונים אחריו יהי שמי רבה, מיד מתירים את אותו האיש מן הפורנות. ואותו האיש לא הניח בן בעולם ועזב אשתו מעוברת, ואינו יודע אם תלד זכר ממלמדו, שאין לו אותו האיש אהוב בעולם. אותה שעה קיבל עליו רבי עקיבא להילך ולחפש עם הוליד בן כדי שילמדו תורה ויעמידו לפני הציבור. אמר לו, מה שמך? אמר לו, עקיבא. ושם אינתתך ושם אשתך? אמר לו, שושניבה. ושם קרתך, שם עירך? אמר לו, לודיקה. מיד נצטער רבי עקיבא צער גדול והלך ושאל עליו. כיוון שבא לאותו מקום שאל עליו ואמרו לו, השתחקו עצמותיו של אותו רשע. שאל על אשתו, אמרו לו, ימח זכרה מן העולם. שאל על הבן, אמרו הרי הרלו, ואפילו מצוות מילה לא עשה. מיד נטלו רבי עקיבא ומל אותו והושיבו לפניו, ולא היה מקבל תורה עד שישב עליו 40 יום בתענית. יצא בת קול ואמרה רבי עקיבא, לך ולמד לו. הלך ולמדו תורה וקריאת שמע הוא 18 וברכת המזון, והעמידו לפני הקהל ואמר ברכו את השם המבורך. ואנו הקהל ברוך השם המבורך לעולם ועד, התגדל והתקדש שמי רבה. באותה שעה מיד התירו המת מן הפורנות, ומיד בא לרבי עקיבא בחלום ואמר, יהי רצון מלפני השם שתנוח דעתך בגן עדן שהצלת אותי מדינה של גיהנום. מיד פתח רבי עקיבא ואמר, השם שמך לעולם, השם זכרך לדור ודור. מוסיף האור זרוע וכותב, וכן מצא מורי, הרב רבי אלעזר בתנא דבי אליהו רבא, הקטן האומר התגדל מציל אביו מן הפורנות. ובספר יש נוחלין, מובא בשם זוהר חדש, שבבוא האיש בחלום לרבי עקיבא אמר לו, בשעה שאמר בני הפטרה, הקלו לי מדינה של גיהנום. בשעה שעבר בני לפני התיבה להתפלל בציבור ואמר קדיש, קראו לגזר דיני מכל וכל, ובשעה שנתחכם וזכה לתורה, נתנו לי חלק בגן עדן. ובספר יוסף אומץ כתב על עניין התפילות והקדישים, אכן תיקון זה אינו אלא לעמי הארצות, אבל לימוד התורה מועיל שבעתיים מכל התפילה. על ידי זה מכניסים המת לגן עדן. ואם הבן מחדש חידושי תורה, אין ארוך לכבוד שזוכים הוריו על ידי זה בישיבה של מעלה. תהיה נשמתה של אמנו מורתנו ארינו כפרת משכבה מרת יפה שנדלפייגה בת רב מאיר שרגה עליה שלום, צרורה בצרור החיים. ונזכה במהרה בימינו לביאת משיח צדקנו לתחיית המתים במהרה בימינו, אמן. נכנסים אל בית המדרש בשמחה, בחדווה ובטוב לבב. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. את התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, התלמוד תורה שהוא מגנה ומצלה, אנחנו לומדים לעילוי נשמתה של אמי מורתי הייני כפרת משכבה מרת יפה שנדלפייגה בת רב מאיר שרגה עליה שלום, שנשמתה תהא צרורה בצרור החיים ולהחיותה בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים, אמן. ארבע שאלות לשינון סיכום וחזרה שאלנו אתמול בסיום השיעור, את סיימנו ללמוד את דף קוף ג' ממסכת יבמות. הנה לפנינו התשובות לשאלות הללו. שאלה ראשונה הייתה, מדוע לא נקרא שיעל נהנתה מן העבירה? והתשובה היא שטובתם של רשעים ראה היא לצדיקים. שאלה שנייה, אי מתי הוטלה ומתי פסקה זוהמתם של ישראל? התשובה, כשבא נחש על חווה את טיל בזוהמה, כשעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. שאלה שלישית, מה ההבדל בין מוסגר למוחלט לגבי תומה? והתשובה, מוחלט מתמה אף מאחוריו, מוסגר מתמה מתוכו ולא מאחוריו. השאלה האחרונה, מה דין תקרובת עבודה זרה ומנהלן? התשובה, אין לה ביטול לעולם, וזה נלמד ממת. מה מת אין לו תקנה, אף תקרובת עבודה זרה אין לה תקנה. אלו אם כן התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש, פרשת וערה, יום שישי חפהי בתיבת תשעין הי. עיקר העניין הוא לימוד הדפים היומיים שלנו, דפים קוף ד' וקוף א' ממסכת יבמות, ובסיום הלימוד בעזרת השם יתברך נעמוד מרחק של טוב ימים, טוב דפים, מסיום מסכת יבמות כולה. התרגשות. אנחנו מתחילים את לימוד הדפים בדף קוף ד' עמוד א', מן המשנה הראשונה בעמוד, משנה שתחילתה בשורה השביעית בדף קוף ד' עמוד א', משנה שפותחת במילים, חלצה בלילה חליצתה כשירה. מן המילים הללו, מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה ונצליח. אומרת המשנה, לכתחילה צריכים לעשות את החליצה ביום, מפני שחליצה היא דין שגובים על ידה כתובה, ודין דנים רק ביום, כמו שתבאר הגמרא בהמשך. אבל אומרת המשנה הראשונה בדף קוף ד' עמוד א', בדיעבד אם חלצה בלילה, חליצתה כשירה. רבי אלעזר פוסל גם בדיעבד, והגמרא תבאר את טעמי מחלוקתם. אבל נאסרת היבמה לידי החליצה להתייבם, ואף להתייבם על האחים נאסרת, כדי אמר שמואל כל מקום ששנו חכמים חליצה פסולה, החליצה פסולה ופוסלתה מן האחים. והיינו, כיוון שהתורה כתבה בחליצה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, דורשת הגמרא מזה שלא כתבה התורה אשר לא בנה את בית אחיו, אלא אשר לא יבנה. דורשים מכך, כיוון שלא בנה, שחלץ, שוב לא יבנה, אף שהחליצה הייתה חליצה פסולה. אומרת המשנה, היבם צריך לנעול את מנעל החליצה ברגל ימין, והגמרא תלמד זאת מעקש ממצורע שחליצה צריכה שתהיה מרגל ימין, ואם חלצה את המנעל כשלובשה היבם ברגל שמאל, חליצתה פסולה אף בדיעבד. רבי אלעזר מכשיר, והגמרא תבאר שרבי אלעזר לא סובר את העקש למצורע. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף קוף ד' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נקדים ונאמר, דיני ממונות דנים ביום, והביאה הגמרא במסכת סנהדרין דף למד ד' עמוד ב', מחלוקת תנאים מניין לומדים זאת. התנא של המשנה במסכת סנהדרין בדף למד ב' עמוד א' לומד זאת מסתירת הפסוקים, שבעיצה שהציע יתרו למשה שימנה דיינים, הוא אמר לו בספר שמות פרק חי פסוק חב ב' ושפטו את העם בכל עת, דהיינו שיכולים לדון גם בלילה, כי מזה שהוא לא אמר ושפטו את העם בכל היום אלא בכל עת, משמע גם בלילה. ולגבי הצוואה שאדם נותן לפני בית דין ביום מותו על נכסיו, מה שיעשו בהם לאחר מותו, ועל ידי הצוואה זוכים היורשים בירושה מיד ללא דין וחלוקה, כתבה התורה בספר דברים פרק חפה לפסוק תזיין, והיה ביום הנחילו את בניו, דהיינו דווקא ביום יכול להנחיל ולא בלילה, וכתוב עוסק לגבי זמן הציווי לבית דין, שהרי ברור שאף המת בלילה יורשים בניו את נכסיו, אלא על מצווה נכסיו לבית הדין הכתוב מדבר, כך דברי הגמרא שם במסכת סנהדרין. והתורה קוראת לירושת נחלות דין, כמו שכתוב בסוף פרשת ירושת נחלות ספר במדבר פרק זך פסוק י' א', והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, אם כן מוכח, שדין עושים רק ביום ובלילה פסול. סתירה. ולכן כדי ליישב את הסתירה מחלק התנא כך, שתחילת דין קשר רק ביום, כמו שמוכח מהפסוק ביום הנחילו את בניו. סוף דין קשר גם בלילה, כדי משמע מהפסוק, ושפטו את העם בכל עת. רש"י מבאר שהפסוק ושפטו את העם בכל עת משמע על גמר דין, כיוון שעיקר המשפט הוא הגמר דין שמזכים את הזכאי ומחייבים את החייב, וממילא הפסוק השני מדבר על תחילת דין. אנחנו מדברים על רש"י במסכת סנהדרין דף למד עמוד ב', דיבור המתחיל להיות. תוספות שם מפרשים שהפסוק ביום הנחילו מדבר על קבלת עדות הצוואה, ולכן תחילת דין צריך שיהיה ביום, כי תחילת דין דומה לקבלת עדות, ממילא הפסוק השני מדבר על גמר דין. עוד מפרשים התוספות שעיקר המשפט הוא תחילת הדין, ולכן מסתבר שצריך שיהיה ביום דווקא. רבי מאיר חולק על המשנה, כמובן שם בגמרא במסכת סנהדרין, והוא סובר שאסור לדון בלילה. הוא לומד זאת מהפסוק בספר דברים פרק כ"א פסוק ה', ועל פיהם של הכהנים והלוויים יהיה כל ריב וכל נגע. התורה הקישה השוותה נגעים לריבים, לדינים. מה נגעים יכולים הכהנים לראות את הנגע רק ביום, כמו שכתוב בספר ויקרא פרק י"ג פסוק י"ד, וביום איראות בו בשר חי יתמה, כך גם בריבים הדיינים כשרים לדון רק ביום. ולפי זה גם גמר דין אסור לדון בלילה, שהריבים משמע בין גמר דין בין תחילת דין, והתורה לא חילקה בין גמר דין לתחילת דין, אלא הקישה לגמרי, השוותה לגמרי דינים לנגעים. חליצה גם כן נקרא דיני ממונות, מפני שעל ידה יכולה יבמה לגבות את כתובתה, שכל זמן שלא חלצה אינה גובה את כתובתה. זוהי הקדמה שלנו לתחילת הגמרא שאחרי המשנה בדף קד עמוד א', המשנה הראשונה, וכעת ניגשים אל הגמרא שמבררת, לאימא שמא נאמר שהתנאים שחלקו במשנה עם חליצה בלילה כשרה באקא מפליגי, בזה העניין הם חולקים. דמר סבר מי שפוסל את החליצה כשחלצה בלילה סובר כשיטת רבי מאיר, שמקישינן משווים ריבים לנגעים, שכתבה התורה ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע, מקישים כך, מה נגעים רואים רק ביום, כדי מוכח מהפסוק וביום הראות בו בשר חי יתמה, דהיינו ביום ולא בלילה, כך גם ריבים דנים רק ביום. ומר סבר, רבי אלעזר שהכשיר חליצה בלילה, סובר כשיטת חכמים שלא מקישינן, לא משווים ריבים לנגעים, ולכן כשרה חליצה בלילה. דוחה הגמרא ואומרת לא, דקו לאלמה, בין תנא קמא של המשנה שלנו ובין רבי אלעזר, וכמובן מלבד שיטת רבי מאיר בסנהדרין שכן לומד את ההיקש של ריבים לנגעים, ובעצם כוונת הגמרא בתירוצה כאן לכל התנאים המוזכרים במשנתנו, אם כן כולי אלמא סוברים שלא מקישינן לא משווים ריבים לנגעים. דאי מקישינן, אם נאמר שמקישים, אם כן על כוחך, אפילו גמר דין בלילה, נמי לו, לא יהיה כשר. שהרי ריבים משמע בין תחילת דין ובין גמר דין, ואת שניהם הקישה כתוב לנגעים שאינם אלא ביום. והרי משנה בסנהדרין בפירוש כתבה שדיני ממונות גומרים בלילה, וההלכה היא כסתם משנה, אם כן מוכח שלא מקישים ריבים לנגעים ודנים גם בלילה. ואחא באקא מפליגי, ולגבי חליצה בלילה זו המחלוקת. מר סבר, רבי אלעזר שפסל חליצה בלילה סובר שחליצה כתחילת דין דמיה, נחשב הדבר לתחילת דין, מכיוון שרק לאחר שחלצה יכולה לגבות את כתובתה, ובחיי היבם אינה יכולה לגבות את כתובתה כל זמן שלא חלצה, או שמייבמה ומגרשה, כיוון שחיי היבם הרי הוא כתחת חיי הבעל, ותחילת דין אין דנים בלילה, ולכן החליצה פסולה בלילה. ומר סבר, תנא קמא שהכשיר חליצה בלילה, סובר שחליצה כגמר דין דמיה, מפני שלאחר שחולצת נחשבת כתובה כגבויה, כיוון שיכולה לגבות אותה מיד. מספר את הגמרא, רבא בר חייא קטסטופה עבד עובדה עשה מעשה בחליצה שנעשתה לפניו, והתיר לעשותה במוק, בסנדליה עשוי מלבד קשה, ולא מאור. וחליצה זו הייתה ביחידי, רק בפניו של רבא בר חיה לבדו, ובלילה אמר עליו שמואל בלשון גנאי, כמה רב גוברי, כמה גדול כוחו של רבא בר חיה דאביד, שעשה בזה כשיטת יחידה, כשיטת יחיד, ולא כפי שהיה ראוי לו לנהוג ולעשות כשיטת רבים. מבררת הגמרא, מהי קשיא, מה היה קשה לשמואל שתמה שעשה רבא בר חיה כשיטת יחיד? אי מוק, אם בזה שהמנהל היה עשוי מלבד קשה ולא היה עשוי מאור, וסבר שמואל שאינו קשר לכתחילה, אומרת הגמרא שזה לא ייתכן לומר כך, שהרי סתם התניא, הגמרא לעיל בדף קב עמוד ב, הביאה ברייתא שנשנתה בסתם, שאם חלצה במוק, החליצה כשירה, ואם כן אין זו הוראת יחיד, אלא הוא תמה על זה שהיה דיין יחידי בחליצה, כקשיא לי, זה מה שהיה קשה לשמואל, איך יעביד ביחידי, איך הוא עושה חליצה כשהוא יושב יחיד, די יחידה קטני לה. תנא היחיד שקשר, שנינו, דתנן, שנינו במשנה לעיל בדף קא עמוד א, שהיבמה צריכה לחלוץ את מנהל היבם בפני שלושה דיינים, וכתבה המשנה לקמן בדף קד עמוד ב, שאם בדיעבד חלצה בפני שניים כשירים, או שחלצה בפני שלושה דיינים ונמצא אחד מהם קרוב ליבם או ליבמה, או שהיה אחד מהם פסול לדון, ונמצא שחלצה בפני שניים, בכל אילו חליצתה פסולה, ורבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירים בכל אילו בדיעבד, ואינם סוברים שחליצה הוא כמו דין שצריך דווקא בשלושה דיינים. ומעשה באחד שחלץ בינו לבינה בבית האסורים, ועידים ראו מבחוץ איך שחלצו, ובא מעשה לפני רבי עקיבא, בזמן שהיה חבוש בבית האסורים, והכשיר כשיטת רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר. ואמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, אין הלכה כאותו הזוג. אם כן, על זה תמה שמואל, כיצד יכול היה רבא בר חיה לחלוץ שהיה דיין יחיד, כשיטת יחיד שהכשיר חליצה בינו לבינה. רק נספר את האמור בתלמוד הירושלמי, שרבי יוחנן הסנדלר עבר ליד בית הסוהר של רבי עקיבא וצעק, מי צריך מחתין? מה הדין חלצה בינו לבינה? דהיינו שהוא עשה את עצמו מוכר כלי תפירה, כדי שלא ירגישו שומרי בית האסורים שהוא שואל דבר תורה, ולכן העלים את שאלתו בתוך דבריו. הבין רבי עקיבא את שאלתו והציץ מהחלון, ושאלו אם יש לו קושין או שיש לו כשר שאין כלי תפירה. ועל ידי זה הבין תשובתו של רבי עקיבא שכשירה החליצה. כך מביא התוספות לקמן מדף קופי עמוד ב', דיבור המתחיל ובא. מפרשת הגמרא את דברי שמואל באופן אחר, ויבא את אימה. ואם תרצה אפשר לתרץ כול עונה מיחידה יקטן אלו, שגם על זה שחלץ במוק ובלילה תמה שמואל, כיצד חלץ כן לכתחילה כשיטת יחיד המכשיר לחלוץ בהם לכתחילה, שהמשנה שהכשירה חליצה בלילה והברייתא שהכשירה חליצה במוק לא הכשירה אלא בדיעבד. לתניא, שנינו בברייתא, אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, אני ראיתי את רבי ישמעאל בן אלישע שהיה בזה דעת יחיד, שחלץ ליבמה כשמינה ליבם היה במוק, היה עשוי מלבד קשה, וכשהוא היה ביחידי, דיין יחידי בחליצה, והחליצה הייתה בלילה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בשמאל חליצתה פסולה ורבי אלעזר מכשיר. מקשה הגמרא, מה הייתה מדי רבנן שפוסלים כשהחליצה נעשית מרגל שמאל? משיבה הגמרא, אמר אולה, ילפינן אנו למידים דין זה בגזירה שווה רגל רגל ממצורע. שכן נאמר במצורע בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ולקח הכהן מדם האשם ונתן, ועל בוען רגלו הימנית. מצורע לאחר שנתאר מתומתו מביא חטאת עולה ואשם, והכהן נותן מדם האשם על בעונות ידיו ורגליו ותנוך אוזנו של המצורע. ואילו לגבי חליצה נאמר בספר דברים פרק חפי פסוק ת' וחלצה נעלו מעל רגלו. מה להלן, כמו לגבי מצורע די ימין, צריך רגל ימין דווקא, כמו שכתבה התורה במפורש שצריך לעזות את הדם על רגל ימין, אף כאן בחליצה די ימין היא תחלוץ ברגל ימין. מקשה הגמרא ורבי אלעזר שהכשיר כשחלצה בשמאל, האם לא יאליף ולא לומד את הגזרה שווה של רגל רגל ממצורע? והתניא, הרי שנינו בברייתא, רבי אלעזר אומר, מניין לרצייה של עבד עברי שאינו רוצה לצאת לחירות בשנה השביעית שהיא באוזן הימנית? נאמר כאן לגבי רצייה אוזן שכתוב בספר שמות פרק כ"א פסוק ו' ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. ונאמר להלן לגבי טהרת מצורע בספר ויקרא פרק י' פסוק י' שהכהן יזה על תנוך אוזן המתאר הימנית. דורש רבי אלעזר, מה להלן במצורע הכהן מזה על אוזן ימין? אף כאן רציית עבד זה באוזן ימין. ואם כן קשה, שכשם שהוא דורש אוזן אוזן בגזירה שווה, כך יש לו לרבי אלעזר לדרוש רגל רגל בגזרה שווה, ומדוע הוא הכשיר חליצה בשמאל. מתרץ את הגמרא, אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רב יוחנן, בשמו של רב יוחנן, מוחלפת השיטה של התנאים במשנתנו, שרבי אלעזר הוא הפוסל חליצה בשמאל, והוא דורש גזרה שווה שגם רגל האמורה בחליצה היא של ימין, כשם שדרש גזרה שווה ממצורה לעניין רצייה של העבד באוזן ימין. ותנא קמא, הוא המכשיר שמאל, בין בחליצה בין ברצייה, ואינו דורש את הגזרה שווה הזו. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רבה אמר לעולם לא תיפוך, אל תהפוך את שיטות התנאים במשנתנו, ובאמת רבי אלעזר הוא המכשיר חליצה בשמאל, ודווקא לעניין רצייה הוא דורש גזרה שווה ממצורה, וזאת משום שאוזן אוזן מופני, המילה אוזן מיותרת בשני המקומות, בין ברצייה בין במצורה, שכן לאחר שנכתבה אוזן במתן דמים של מצורע עשיר, חזרה ונכתבה במצורע עני, חלוקים הם המצורעים בקורבנותיהם, העשיר מביא כבש לעולה וכבשה לחטאת, ואני מביא שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, אבל באשם שניהם שווים ומביאים אותו מכבש, וניתן דמו על בהונותיהם ואוזנם. ומבואר במסכת מנחות דף יוד עמוד א', שדי היה שיכתב יד רגל ואוזן רק בעשיר. הם נכתבו גם לגבי מצורע עני לדרשה, יד ללמד על קמיצה שאינה אלא בימין, רגל ללמד על חליצה שבימין, ואוזן ללמד על רצייה שהיא בימין. וכן לאחר שכבר נכתבה אוזן ברצייה בפרשת משפטים, חזרה ונכתבה פעם נוספת בפרשת ראה. לעומת זאת, רגל רגל לא מופני, היא אינה מיותרת בשני המקומות, אלא רק במצורע עני ולא בחליצה. שואלת הגמרא, וכי משום שרגל האמורה בחליצה לא מופני היא אינה מיותרת, אין רבי אלעזר דורש בגזרה שווה? הרי לשיטתו של רבי אלעזר דורשים גזרה שווה גם כשהאיתור הוא רק מצד אחד, רק כשהאיתור הוא בין המלמד בין הללמד, וכל זמן שאין על הגזרה שווה פרחה מסברה, ניתן לדרוש את הגזרה שווה, ובלימוד ממצורה לחליצה, מה פרחה איקה, איזה פרחה ישנה עליו? מתרץ את הגמרא, איקה למפרח, אפשר לפרוח את הלימוד הזה ולומר שאין השוואה בין שניהם, כי מה למצורה שכן טעון טבילת אדם והזעתו בעץ ארז ואזוב ושני תולעת, אז שמה דווקא בו הקפידה התורה על רגל ימין. מה שאין כן בחליצה, אולי לא הקפידה התורה על רגל ימין. וגזרה שווה שיש עליה פרחה, אין דורשים אותה, אלא אם כן היא מופנית, היא מיותרת משני הצדדים. גם לגבי המלמד וגם לגבי הנלמד. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף קפד עמוד א', שלוש שורות לפני סוף העמוד. בפרשת חליצה כותבת התורה בספר דברים פרק כ"ה פסוקים אי עד יוד, שצריכה יבמה לחלוץ את מינה ליבם מעל רגלו ולירוק בפניו וכן לקרוא את פרשת החליצה. ולכמן לדף קו"ו עמוד ב' תלמד הגמרא את כל סדר החליצה. ואם היבמה רק חלצה את מינה ליבם ורקקה בפניו, אומרת המשנה, אבל לא קרא את פסוקי החליצה, חליצתה כשרה בדיעבד שאין הקריאה מעכבת את החליצה. בחליצה כותבת התורה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנו את בית אחיו, וכל מקום שכתבה התורה ככה, הכוונה שכל הכתוב מעכב. אבל הקריאה איננה בכלל לימוד מככה, מפני שהקריאות הן רק דיבור ולא מעשה, והתורה כתבה את הככה סמוך למילה יעשה, שמלמד שרק דבר שהוא מעשה מעכב את החליצה. אומרת המשנה, ובאופן שקרא את פסוקי החליצה ורקקה בפני היבם, אבל לא חלצה את מנהל היבם, חליצתה פסולה מפני שעיקר החליצה היא חליצת המנהל. ובאופן שרק חלצה וקראה את פסוקי החליצה, אבל לא רקקה, רבי אלעזר אומר חליצתה פסולה, שגם חיסרון היריקה מעכב את החליצה. ורבי עקיבא אומר חליצתה כשרה שאין היריקה מעכבת את החליצה. אומרת המשנה בדף קוף דלת עמוד ב', אמר רבי אלעזר, הרי בפסוקי פרשת החליצה כתבה התורה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. לאחר שהיבמה חולצת את מינה ליבם, הוא קורא את הפסוק, ככה יעשה. ובמקום שכתבה התורה ככה, בא לומר שהדבר מעכב, שיהיה כמו שכתבה התורה. אם כן, מזה שהתורה הסמיכה את המילה ככה למילה יעשה, הרי זה בא לומר שכל דבר שהוא מעשה בחליצה מעכב, ואם חסר מהדברים הללו, החליצה פסולה. אם כן, גם היריקה שהיא מעשה תעכב. אבל באופן שחלצה וירקה ולא קראו את הקריאות, אינו מעכב את החליצה, כיוון שאינה בכלל הלימוד מככה שמעכב, מפני שהקריאות הם רק דיבור ולא מעשה, והתורה כתבה את הככה סמוך למילה יעשה, שמלמד שרק דבר שהוא מעשה מעכב את החליצה. אמר לו, השיב לו רבי עקיבא לרבי אלעזר, וכי משם אתה מביא ראיה שגם היריקה תעכב החליצה? הרי בפסוק נאמר, ככה יעשה לאיש, שמשמע דווקא כל דבר שהוא מעשה באיש, שעושים בגופו של האיש, דהיינו החליצה, את זה לומדים מהמילה ככה שמעכב. אבל היריקה שאינה מעשה בגופו של האיש, אלא היבמה יורקת בפניו, זה לא מעכבת בדיעבד. נציין שהמשנה במסכת סוטה דף למדבט עמוד א' הביאה את שיטת רבי יהודה שחולק על משנתנו וסובר, שלא נחלקו רבי אלעזר ורבי עקיבא מהיריקה מעכבת, ולכולי עלמא לומדים מהמילה ככה שגם היריקות וגם הקריאה מעכבים את החליצה. ועוד הוא סובר שלעיכוב הצריך שתהיה הקריאה דווקא בלשון הקודש. ממשיכה המשנה בדף קוף דלת עמוד ב' אצלנו ואומרת החרש, ואין חילוק בין חרש מלידה לבין כשנתחרש אחר כך, כמו שמוכח בגמרא לקמת בדף קוף י' עמוד ב', ומציינים את זה כי לגבי כתיבת גט חרש פסול לכותבו, ואם הוא היה פיקח ואחר כך נתחרש הוא כן קשר. אם כן חרש אינו שומע ואינו מדבר, שזה חרש בלשון חכמים, כמו שלמדנו במסכת חגיגה דף ב' עמוד ב', ואינו יכול לקרוא את פסוקי החליצה, והוא פסול לחליצה מפני שאינו בן דת, וכן קטן פסול שאינו בן דת, ובחליצה צריך את כוונת היבם והיבמה כאמור לעיל בדף קוף ב' עמוד ב'. והמשנה אומרת שנחלץ ולא אמרה שחלץ כפי לשון המשנה בכל מקום, לפי שכשהיבם חרש הוא אינו בן דת ולא מכוון לשם חליצה, ואינו מסייע את חלקו בחליצה. ולכן הוא רק נחלץ שחולץ את היבמה את מנעלו ולא נקרא חולץ. כך אומר הרמב״ם בפירוש המשניות. ממשיכה המשנה ואומרת וכן החרשת שאינה יכולה לקרוא את פסוקי החליצה שחלצה, וכן החולצת ליבם קטן בן 9 שנים, שרק שהגיע לגיל 9 שנים סובר רבי מאיר שחליצה פוסלת ואוסרת היבמה להתייבם, כמו שלמדנו לאל בדף צדיבה ועמוד א', בכל אילו חליצתה פסולה, וצריכה היבמה שחלצה מהחרש לחלוץ מיבם האחר שאינו חרש, והיבמה החרשת אינה יכולה לחלוץ וצריכה צרתה לחלוץ, והיבם הקטן צריך לחלוץ שוב כאשר יגדל. אומרת המשנה, קטנה שחלצה ליבם גדול תחלוץ שוב מי שתגדיל, ואין חליצתה כשהייתה קטנה כשירה, ואם לא חלצה כשגדלה, חליצתה שחלצה כשהייתה קטנה פסולה גם בדיעבד. היבמה צריכה לחלוץ את מנהל היבם בפני 3 דיינים, כמו ששנינו במשנה לאל בדף קופה א' עמוד א', ואם בדיעבד חלצה בפני 2 כשירים, או שחלצה בפני 3 דיינים ונמצא אחד מהם קרוב משפחה ליבם או ליבמה, או פסול לדון ונמצא שחלצה בפני 2, חליצתה פסולה. רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירים בדיעבד. הם סוברים שחליצה אינו כמו דין שצריך דווקא שיהיה ב3 דיינים. במעשה באחד שחלץ בינו לבינה בבית האסורים וראו עדים מבחוץ איך שחלצו, ובא מעשה לפני רבי עקיבא בזמן שהיה חבוש בבית האסורים, והבאנו את הסיפור מהתלמוד הירושלמי לאל, והכשיר כשיטת רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר אף שלא נעשתה ב3 דיינים. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף קוף דלת עמוד א' וסופה בדף קוף דלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, אמר רבא אשתא דאמרת, שלמדנו במשנה שבין לשיטת רבי אלעזר, בין לשיטת רבי עקיבא, קריאה של פסוקי החליצה לא מעכבה, לא מעכבת את החליצה, לפיכך אילם ואילמת שחלצו חליצתן כשרה, אף שאינם יכולים לדבר ולקרוא את פסוקי החליצה. מקשה הגמרא על דברי רבא, תנן שנינו במשנתנו, חרש שנחלץ והחרשת שחלצה, והחולצת מן הקטן, החליצתה פסולה. מה הייתה מה? מדוע פסלה המשנה את חליצתן? לאו משום, האם אין הטעם משום, דלא בני קריאה נינו, שחרש וחרשת אינם יכולים לקרוא את פסוקי החליצה? ואם זוהי הסיבה, אם כן אפילם פסול לחלוץ שהרי אינו יכול לקרוא את פסוקי החליצה? תרץ את הגמרא, לא. אין הטעם משום דאינם יכולים לקרוא, אלא הטעם שפסולים לחליצה משום דלאו בני דעה נינו. החרש והחרשת אינם בני דעה, וחליצה צריך שהחולצים יהיו בני דעה. כי היבם והיבמה צריכים לכוון לשם חליצה. מקשה הגמרא, יחי אילם ואילמת נמי, גם אילם ואילמת הרי אינם בני דעה, ואם כן לא יכולו לחלוץ, וקשה על רבא שהכשירם לחלוץ. מתרץ את הגמרא, אמר רבא, אילם ואילמת בני דעה נינו, ואינם נחשבים לשוטים כמו חרש וחרשת, ורק פומה יהודקה יבלעו, רק פיהם הוא שחולה ולכן חליצתם כשירה. שואלת הגמרא, ואמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי, שהטעם שפסלה המשנה חרש וחרשת לחליצה, לפי שהיבם אינו בכלל הקריאה שקורא ועמד ואמר לו חפצתי לקחתה, והיבמה היא אינה בכלל וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ואם כן מוכח שגם אילם ואילמת פסולים לחלוץ שהרי אינם יכולים לקרוא ולא כשיטת רבא. ונציין שדבי רבי ינאי ילמדו שעתם של הפסול מפני שאינם בכלל ואמר ואמרה, אף שחרש וקטן אינם בני דעת, ובחליצה צריכים גם היבם וגם היבמה להתכוון לשם חליצה וצריכים שיהיו בני דעת, בכל זאת פסלו מטעם שאינם בכלל ואמר ואמרה, כדי לפסול גם באופן שגדול עומד על גבי היבם והיבמה החרשים ומלמדם ומזרזם לעשות את החליצה לשמו. גם באופן כזה דיברה המשנה. כי המשנה לא חילקה בין גדול עומד על גבו לאין גדול עומד על גבו. כך תוספות בדיבור המתחיל ואמרי דבי רבי ינאי. חוזרים אל הגמרא שמתרצת, אלא כי איתמר דרבה הסיפה איתמר. מה שנאמר בדברי רבה נאמר על הסיפה שכתוב בסיפה של המשנה, חרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן, חליצתה פסולה. על זה אמר רבה אשתא דאמרת, עכשיו שאמרנו במשנה שקריאה מעקבה ולכן חרש וחרשת שחלצו חליצתן פסולה, לפיכך אילם ואילמת שחלצו חליצתן פסולה, שהרי אינם יכולים לקרוא את פסוקי החליצה. ומתניתין, משנתנו שהכשירה את החליצה גם באופן שלא קראו היוון והיוון את פסוקי החליצה, כרבי זיירה. כשיטת רבי זיירה שנינו במסכת מנחות דף קוף ג' עמוד ב', שמתנדב אדם ואמר הרי עליי להביא לבית המקדש מנחה של 60 מסרונות צולת, מביא את כולה בכלי אחד. אבל אם אמר הרי עליי מנחה של 61 יסרון, אז הוא מביא 60 מסרון בכלי אחד ויסרון אחד בכלי נפרד. כיוון שאם יש בכלי יותר מ-60 מסרון, ידעו חזל שהשמן אינו מתערב יפה בסולת. מקשה על זה הגמרא, מה אכפת לנו שאין השמן נבלל? הרי הדין הוא שאם מביא אדם את הסולת ואת השמן ולא ערב אותם בכלל, כשירה המנחה. ואם כן, מדוע צריך להביא את המנחה בשני כלים? ועל זה אמרו שם בגמרא, דאמר רבי זיירה לתרץ, דכל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. כל מה שראוי לבלילה וערבוב, דהיינו שהמנחה היא בכמות שראויה לערבוב ולעשות את המנחה כתיקונה, בזה באמת הדין שהבלילה אינה מעכבת. גם כשלא מערבב בכלל את המנחה עם השמן, זה לא מעכב. כל מנחה שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. אם אין אפשרות לערבב את המנחה כראוי, אז בילה מעכבת בו, הבלילה מעכבת. אותו דבר פה, אילם וחרש שאינם יכולים לקרוא את פסוקי החליצה, מעכבת בהם הקריאה ופוסלת את החליצה, אבל מי שכן יכול לקרוא, גם אם הוא לא קרא, החליצה הקשירה. דנה עכשיו הגמרא מה מעשים הפוסלים את היבמה מלהתייבם. שלחו לי לאבו עד שמואל, שלחו מארץ ישראל אבא של שמואל יבמה שרקקה בבית דין בפני היבם ולא חלצה את מנהלו, תחלוץ, צריכה היא לחלוץ, מדייקת הגמרא ממה שהצריכו לחלוץ מכלל, דיפסלה לה מאחים. נפסלה על ידי זה שהיא ערכה מלהתייבם לאחים ויכולה רק לחלוץ. סברה הגמרא שזה שנאסרת להתייבם על ידי שהיא יורקת זה מדין תורה, כי לא שייך לומר שגוזרים כאן, כמו שגוזרים בכל חליצה פסולה שאסורה להתייבם, מחשש שהם היתעו אנשים שחלוצה יכולה להתייבם, מפני שרקיקה אינה כלום ולא נראית לאנשים כמו חליצה. אם כן שואלת הגמרא, מה אני כמו מי סברו אלו ששלחו לאבו עד שמואל שנפסלה מלהתייבם מדין תורה? הרי שום תנא לא יכול לסבור כך. כיוון שאילה, אם האם נאמר שהם סברו כרבי עקיבא שסובר, שאם היבמה רק חלצה ולא ירקה חליצה כשירה, ונאמר שהוא יסבור גם שאם רק ירקה נאסרת להתייבם, אי אפשר לומר כך. דאשת שהרי אומה במקום מצווה באופן שהיבמה חולצת את מנהלו, שאז יש מצווה שהיא תירק היבמה. דאיקה להם אמר שיש לומר שאז תעקב היא רקיקה, מדדעה והאימורים, כי יש לדמותו לדינם של חלקי הקורבן. אקריבים על גבי המזבח, דחיל התנאיו, כשאינם נמצאים כגון שנאבדו האימורים או שנטמאו ואינם ראויים להקרבה, לא מעקבי, לא מעקב את הקרבתם את אכילת הבשר. וכי התנאיו כשנמצאים וראויים להקרבה, מעקבי, אסור הבשר באכילה, עד שיקרבו האימורים על גבי המזבח. כי התורה כתבה בספר ויקרא פרק ז' פסוק למד א', והקטיר הכהן את החלב המזבחה, שיקטיר את האימורים ורק אחר כך, והיה חזה לארון ובניו, אבל באופן שנעבדו נטמעו, לומדים מהפסוק והיה חזה לארון ובניו, שגם כאשר אין את האימורים, יאכלו הכהנים את הבשר, כך לומדת את הגמרא במסכת פסחים דף נ"ט עמוד ב'. אז כמו שלגבי האימורים שכשנמצאים מעכבים, גם בחליצה יש לומר שאף על פי שהיריקה אינה מעשה חשוב באיש, מכל מקום באופן שיכולה יבמה לירוק כאשר היא לא תירק, תיפסל החליצה. ובכל זאת, לא אמר רבי עקיבא כך, אלא הוא אמר שהיריקה לא מעכבה את החליצה, והוא לא חילק בין אופן שיכולה לירוק לכשלא יכולה ותמיד מכשיר. אם כן, האם יסבור שמאחי ניפס לה, שנפסלה מהתורה להתייבם לאחים? הרי היריקה אינה מעכבת כלל. ואם כן, הרי לא כלל הדברים החשובים שפוסלים חליצה. לכן מסיקה הגמרא שוודאי, אינם סוברים אותם אילו ששלחו מארץ ישראל לאבו עד שמואל, שיבמה שרקקה תחלוץ ומזה הבנו שנפסלה מלהתייבם לאחים, הם לא יכולים לסבור כשיטת רבי עקיבא. ואלא נאמר שמה שפסלו יבמה שהיא ערכה לחלוץ, אמרו את זה לשיטת רבי אלעזר. במשנה לאל שהוא סובר שאם היבמה רק חלצה ולא ירקה, חליצה פסולה. שאף היריקה היא מהמעשים המעכבים בחליצה, ולכן אם רק ירקה שעשתה חלק מהחליצה נפסלת מלהתייבם, מקשה על כך הגמרא, והה, שני דברים המתירים נינו. החליצה והיריקה מתירים את היבמה להינשא לשוק, ולשיטת רבי אלעזר, כל שני דברים המתירים ביחד, אין מעלין זה בלא זה. כמו שמיד תביא הגמרא ברייתא ותבהר, לא מעלים להיות קודש קדוש זה בלא זה, אם כן גם כאן, כל אחד מהם החליצה והיריקה, לא יועיל ויעשה שום פעולה בחליצה זה בלא זה, ואף כשירקה תוכל להתייבם. אלא אומרת הגמרא, צריך לומר שדבריהם של אותם אלו ששלחו לאבו עד שמואל, שפסלו יבמה שירקה לחלוץ, זה כשיטת רבי. ומביאה הגמרא את הברייתא שנחלקו ברבי ורבי אלעזר. נתניה, נאמר בברייתא שמופיעה במסכת פסחים דף י"ג עמוד ב', וכן במסכת מנחות דף מ"ז עמוד א', כבשי הצרת אין מקדשין הלחם. כבשים שמביאים בחג השבועות לא מקדשים את שתי הלחם הבאים ממהם להיקדש קדושת הגוף, ושיהיה מותר הלחם באכילה, וכן לגבי שיפסל הלחם בלינה ויוצא כדין קדושת הגוף, שאף לפני שנזרק דמם שאסור באכילה נאסר ביוצא ולינה, אלא בשחיטה לבדה, ולא באפייתם ולא בתנופתם שמניפם לפני הקרבה. נפרט, שתי הלחם של חג העצרת תלויים להיקדש בשני כבשי השלמים, כמו שכתבה התורה בקורבנות הבאים בעצרת, ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים, והניף אותם הכהן, הלחם הביקורים תנופה לפני השם. ולמדים מאיל נזיר שכתבה בו התורה, ואת האיל יעשה זבח שלמים להשם על סל המצות. משמע שתלה הפסוק את עשיית סל המצות בהקרבת האיל. כך גם תלויים שתי הלחם להיקדש קדושת הגוף בשני כבשי השלמים. כך לשון הגמרא במסכת מנחות דף מ"ז עמוד א'. ממשיכה הברייתא אצלנו ואומרת, כיצד שחתן לשמן שחט אותם לשם שלמים, וזרק דמן לשמן לשם שלמים, קדש הלחם בקדושת הגוף ומותר הלחם גם באכילה. שחט שלא לשמן ורק זרק דמן לשמן, לא קדש הלחם בקדושת הגוף, כיוון שהכבשים לא עלו לשם חובת כבשי עצרת. כי קיימלן במסכת זבחים דף ב' עמוד א', כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. ולכן הכבשים עצמם אכן יאכלו כדין שלמים, אלא שלא עלו לשם חובה. אבל הלחם לא ניתר באכילה, כיוון שאין על הכבשים שם כבשי עצרת, והלחם ניתר רק על ידי כבשי עצרת. לכן צריך להביא כבשים אחרים שעל ידם מתקדש הלחם. ממשיכה הברייתא, שחתן לשמן וזרק דמן שלא לשמן, הלחם קדוש בקדושת הגוף מחמת השחיטה, ואינו קדוש להיות מותר באכילה. אלו הם דברי רבי. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לעולם אינו קדוש הלחם בקדושת הגוף, עד שישחוט לשמן ויזרוק דמן לשמן. וזאת כיוון שהם שני דברים המתירים, ואין שני דברים המתירים מועילים זה בלא זה. הרי לנו, של רבי אלעזר אין דבר המתיר מועיל ללא הדבר השני. מוכח אם כן שאלו ששלחו לאבו עד שמואל שיבמה שרקקה תחלוץ, סברו כשיטת רבי שמדין תורה אף כשנעשה רק דבר אחד מהמתירים, הועיל הדבר לפוסלו ביוצא. כך גם היריקה בלבד תועיל בזה לפוסלה מלהתייבם, ולכן צריכה היא לחלוץ. מקשה הגמרא, ומי אמר רבי עקיבא שאם היבמה עשתה רק רקיקה לא פסלה אותה על מי להתייבם? והתניא, הרי שנינו בברייתא חלצה ולא רקקה היבמה בפני היבם לאחר שחלצה, ולא קרא היבמה או היבם את פסוקי החליצה, או שגם היבם וגם היבמה לא קראו את הפסוקים, חליצתה כשרה בדיעבד, כיוון שחלצה את מנעל היבם ואין מעכב בחליצה אלא חליצת הנעל. אבל אם רק רקקה היבמה בפני היבם, בבית דין, ולא חלצה את מנעלו ולא קרא את פסוקי החליצה, חליצתה פסולה וצריכה לחלוץ שוב, מפני שלא חלצה את מנעל היבם. אבל נאסרת להתייבם, כמו שתבהר הגמרא לקמן. ואם רק קראה היבמה את פסוקי החליצה בבית דין, ולא רק הקה בפני היבם ולא חלצה את מנעלו, אין כאן בית מחוש. אין מקום לחשוש שמעשה חליצה כזה יחשב כמו שעשתה משהו, ולכן יכולה אף להתייבם ליבם. מוכיחה הגמרא שהברייתא הזו היא כשיטת רבי עקיבא. מני, מי זה התנא שאמרת ברייתא הזו? הילי מה רבי אלעזר, אם תאמר שזה רבי אלעזר במשנה. לשיטתו הולכת כאן הברייתא, הרי הברייתא אמרה שאם רק חלצה את מנעל היוון ולא רק הקה היוומה בפניו, וכן לא קרא היוומה את פסוקי החליצה, חליצתה כשרה, ואמר רבי אליעזר, אומר רבי אליעזר במשנה, שאם רק חלצה היוומה ולא ירקה, חליצה פסולה, והוא לומד זאת מהפסוק, וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, שכתוב בפרשת חליצה, שכל דבר שהוא מעשה, הוא מעכב. וגם היריקה שהיא מעשה בחליצה, דינו שתעכב, אם כן, אין הברייתא הזו שנויה כדברי רבי אליעזר, אלא פשיטה, ברור שהברייתא סוברת כשיטת רבי עקיבא במשנתנו שהוא סובר, שאין היריקה מעכבת, ואם חלצה ולא ירקה, חליצה כשרה. וקטני נאמר בברייתא, שאם היבמה רקקה בפני היוון ולא חלצה את מנהלו ולא קרא את פסוקי החליצה, חליצתה פסולה. ולמן, כלומר, איזה דין בא הברייתא ללמדנו כשאמרה שאם ירקה ולא חלצה, חליצתה פסולה? היא לימה אם באה הברייתא ללמד שלאחר חליצה כזו נשארת היבמה שומרת יוון ואסורה להינשא לעלמה לכל אנשי העולם. פשיטה. פשוט שכך הדין. מאביה חליצה, דישטריה לעלמה? האם הייתה כאן חליצה שנוכל לומר שהיא הותרה על ידה להינשא לכל מי שתחפוץ? הרי לא חלצה את מינה ליוון. אז מה מחדשת בזה הברייתא? אלא לה, ודאי באה הברייתא ללמד שאם ירקה בפני היוון אף שאסורה להינשא לשוק כיוון שהחליצה פסולה, מכל מקום נפסלה גם מלהתייבם להכין, והיא חייבת לחלוץ כדין, שכל מקום שכתבה המשנה חליצה פסולה, הביאור הוא שפסולה להינשא לשוק והיא נפסלת אף מלהתייבם ליבמים. שמע מינה מוכיחה הגמרא, שגם לשיטת רבי עקיבא, שלחו לאבו עד שמואל שיבמה שרקקה תחלוץ, ומגזירה של דרבנן, שמה אנשים יטעו לומר שכבר חלצה ויתירו לחלוצה להתייבם. כשה הגמרא ולרבי עקיבא, מה ישנה רקיקה ומה ישנה קריאה? מדוע אם היא רקיקה היבמה היא נפסלת מלהתייבם לאחים? ומדוע אם היא רק קראה את פסוקי החליצה ולא חלצה ולא ירקה, היא מותרת להתייבם? הרי לשיטת רבי עקיבא לא הקריאה ולא היריקה מעכבים את החליצה כשלא עשתה אותם, ואינם פוסלים את החליצה אלא משום גזירה דרבנן. ואם כן, מדוע גזרו ביריקה יותר מאשר בקריאה? מתרץ את הגמרא קריאה, קריאת היבמה, דאיתה, שהיא קוראת בן בתחילה לפני שחולץ את המנעל, והיא קוראת מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא הווה יבמי, והיא קוראת גם בן בסוף שהיא קוראת לאחר שחלצה את המנעל, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. לא מחלפה לי. אנשים שיראו שהיבמה קוראת את פסוקי החליצה ואחר כך מתייבמת ליבם, לא יבואו לטעות ולומר שמותר להתייבם אחר חליצה, כיוון שאנשים הללו יתלו ויאמרו שהיא קראה את הקריאה שקודם החליצה. אבל הרקיקה דבתחילה ליטה, שקודם שחלצה היבמה אינה צריכה לירוק, ורק לבסוף איתה, רק אחרי שחלצה יש את היריקה, אם אנשים יראו שהיא יורקת, אף על גב שבאמת לא חלצה, מחלפה לי, הם יטעו בכל חליצה שיורקים לאחר שחולצים, והסברו שגם כאן, שראו שהיבמה יורקת בפני היבם, ודאי חלצה את מנהלו קודם. וכשיראו שלאחר מכן מתייבמת ליבם, עתו למשרה יבואו להתיר לכל חלוצה להתייבם לאחים. ולכן גזרו חכמים. לפי זה מה ששלחו לאבו עד שמואל שיבמה שרקקה דינה שתחלוץ ולא תתייבם, לשיטת רבי אלעזר שהיריקה מעכבת החליצה, אז מדין תורה אסורה להתייבם, ולשיטת רבי עקיבא שהיריקה מעכבת את החליצה רק מדרבנן, שלחו לי שגזרו שמי שירקה לא תתייבם, שמא כל חלוצה תתייבם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואיכא דאמרי, יש כאלו שאומרים, אחי שלחו לי, כך שלחו לאבו עד שמואל, את הדין הבא, יבמה שרקקה בפני היוון בבית דין, אבל לא חלצה ולא קרא את פסוקי החליצה, תחלוץ ולא תתייבם, ואינה צריכה לאחר שחולצת לרוק פעם אחרת. רש"י מעמיד את האיכא דאמרי גם כן כשיטת רבי עקיבא שהיריקה לא מעכבת, שפירש את טעם הגזירה שמא יאמרו שהיריקה הראשונה אינה כלום, ואנשים יראו שלאחר היריקה מתייבמת ויתעו שחלצה קודם, ויבואו להתיר לחלוצה להתייבם. רש"י לא כותב שמה רק תירק ותתייבם, שלשיטת רבי אלעזר נאסרה בזה שירקה. אם כן, יבמה שרקקה בפני היוון בבית דין, אבל לא חלצה ולא קרא את פסוקי החליצה, תחלוץ ולא תתייבם, ואינה צריכה לאחר שחולצת לרוק פעם אחרת, ואף אם רוצה לרוק פעם נוספת לאחר החליצה, אין מניחים לה. מפני הגזירה שהגמרא תבאר בהמשך, ומביאה הגמרא מעשה ראיה לדין הזה. כי ההיא כמו אותה יבמה, דאתיה לקמי דרבי עמי כדי לחלוץ, אביתיב רבי אבא ברממה אל קמי דרבי עמי, ישב רבי אבא ברממה לפני רבי עמי, והיבמה רקקה מקמי דתחלוץ, היא רקקה לפני שחלצה את המנעל מרגל היבם וירקה בפניו. אמר לרבי עמי, חלוץ לה שתחלוץ את המנעל מרגל היבם, ושרי לי תיגרה ונתיר לה את המריבה, דהיינו, שהיבמה רק תחלוץ ותשלחנה מבית הדין בלא שתירק שוב. אמר לרבי אבא, לרבי אמי ואבעינן, מי רק, הרי היבמה צריכה לירוק לאחר שתחלוץ. ענה לו רבי אמי, הרקקה לה. היא רקקה לפני שחלצה. מקשה רבי אבא לרבי אמי ותירוק פעם נוספת לאחר שחלצה. ומה בכך? מה תפסיד בכך שתירק פעם נוספת? ועל ידי כך תעשה החליצה כסדר שכתבה התורה. כך צריך לעשותה. ענה לו רבי אמי, אם היא תירק פעם נוספת לאחר החליצה, נפיק מיני חורבה, עלול לצאת מכך תקלה. היא אמרת, אם תאמר ליבמה כזאת תהדר ותירוק, שתחזור ותירוק לאחר שחלצה, אנשים שירו זאת אמרי יאמרו דרקיקה כמה איתה, הרקיקה שירקה לפני כן, לפני שחלצה, ליד בה משאשה. היא לא עשתה בכך כלום, ויכולה אף להתייבם אחריה, ולכן יטעו ויתירו ליבמה שרק ירקה, להתייבם, שלא ידעו שחכמים גזרו עליה שרק תחלוץ ולא תתייבם, שמה יתירו חלוצה לייבום, כמו שלמדנו בלשון הראשונה. ועד יבואו אנשים אחרים שיראו איך שהיבמה שירקה מתייבמת, והם לא ידעו שרק ירקה ולא חלצה, ויחשבו שאם ירקה כנראה נעשתה חליצה כסדר, וחלצה את מינה ליבם לפני שירקה, ויבואו לטעות ולמישרי להתיר לחלוצה להתייבם לאחים. ולאחר שחלצה הרי אסורה להתייבם ליבם מדין תורה כמו כל אי שטח. אבל אם היבמה חלצה חליצה פסולה, היא כן יכולה לחזור ולחלוץ ולירוק לאחר שחולצת, ואז לא גזרו רבנן שאנשים יטעו שחלוצה יכולה להתייבם. הקשה רבי אבא לרבי אמי, איך כשרה היריקה שנעשית לפני שחלצה, והבעינן הרי צריך שהחליצה תיעשה כסדרן כמו שכתוב בתורה. ענה לו רבי אמי, מה שהחליצה תיעשה כסדרן לא מעקבה. התורה לא הקפידה כלל שתחזור ותיעשה על הסדר כאשר זה נעשה שלא על הסדר. ואף על גב שבפסוקי החליצה כתוב ככה, שמשמע לכאורה לעכב, גמיר אלן, מקובלנו שאין הסדר בחליצה מעכב. הוא סבר, רבי אבא, חשב שרבי אמי דחו יקמת חלי, דוחה אותו ולכן אמר לו שהסדר לא מעכב. נפק דק, יצא רבי אבא מלפני רבי אמי ועיין בדבר ואשכח, ואכן הוא מצא ברייתא כדברי רבי אמי, דתניא, בין שיקדים חליצה לרקיקה, בין שיקדים רקיקה לחליצה, מה שעשה עשוי ואין הסדר מעכב. מספרת הגמרא, לוי נפק לקרייתא, יצא לכפרים, באו מיני, שאלו אותו בני הכפרים, יבמה גידמת שאין לה ידיים מהו שתחלוץ את מינה על היבם בשיניה. ועוד שאלה שאלו אותו, יבמה שרקקה לאחר החליצה דם, מהו? האם כשרה החליצה? ועוד שאלה שאלו אותו, במה שאמר המלאך לדניאל, המופיע בספר דניאל פרק יות פסוק חפה א', אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, ואין אחד מתחזק עם על אלה כי אם מיכאל שרחם, דהיינו שיומר לו את כל מה שנגזר בשמיים וכתוב בכתב אמת שהקדוש ברוך הוא מקיימו ואינו חוזר ומבטלו, מכלל שאמר לו המלאך שיגיד לו מה שבכתב אמת, משמע דהיק הכתב בשמיים שאינו אמת, כיצד ייתכן בדבר? אומרת הגמרא, לא אבי בידי, לא היה ללוי בידו תשובות על כל השאלות ששאלו אותו. ובתלמוד הירושלמי מסופר שבני סימוניה ביקשו מרבי שישלח להם אחד שהוא דרשן ודיין וראוי להיות חזן ומלמד תינוקות ולעשות לנו את כל צורכנו. אז הוא הביא להם רבי את לוי, עשו לו במקומם בימה גדולה והושיבו עליה ושאלו אותו שאלות אילו ולא ידע להשיב להם מפני שגבעה רוחו עליו כשישב על הבמה הגדולה. מספרת אצלנו הגמרא, עתה לוי בא לוי ושאל, שאל את השאלות הללו בבית מדרש, בבית המדרש. אמרו לה, ישיבו לו התלמידים בבית המדרש, על ששאלו אותך אם גידמת יכולה לחלוץ, התשובה היא מיקטי וחלצה ביד, שיהיה משמע שתחלוץ דווקא ביד, הרי כתוב וחלצה נעלו. משמע שבאיזה אופן שתחלוץ כשר? על השאלה ששאלו, מה הדין כשירקה דם, תרצו לו מיקטי וירקה רוק, שיהיה משמע שלא תירוק אלא רוק בלבד, הרי כתוב וירקה, משמע שבכל אופן נקרא יריקה. ואפילו רוק שמעורב בדם, וכאן הגם שיורק את דם, הרי אי אפשר שלא יהיה מעורב בו קצת רוק. ועל השאלה ששאלו אותו על המלאך, מה שאמר, אבל אגיד לך רשום בכתב אמת, ונשאלה השאלה וכי יש כתב שאינו אמת בשמיים, תרצו לו בבית המדרש לא קשיה, אין סתירה. כאן בגזר דין שיש עמו שבועה, כשנשבע הקדוש ברוך הוא לקיים את גזר הדין, הוא הנקרא כתב אמת. כאן, שלא נקרא כתב אמת, מדובר בגזר דין שאין עמו שבועה, דהיינו שהקדוש ברוך הוא חוזר ומבטלו. ודבר זה שלמדנו כדי רב שמואל בר עמי. אמר רב שמואל בר עמי, אמר רב יונתן, מניין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו מתקרע? ובספר החינוך נאמר, אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא צריך להישבע כדי שלא יוכל לבטלו, אלא נכתב בפסוק לשון שבועה לסבר את האוזן, שנבין מהי חומרת העונש, כלומר, שחזק עונשו וגזירתו של הקדוש ברוך הוא על הנגזר כאילו שיש עליו שבועה. אם כן, אומר רב שמואל ברמי בשמו של רבי יונתן, מניין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו מתקרע, שנאמר על שני בני עילי שחטאו. שני בני עילי היו הכהנים בבית המקדש, ועילי אביהם היה זקן מאוד, ואכלו בניו את בשר הקודשים לפני שהקטירו את האימורים על המזבח, וכן לקחו בחוזקה גם חלקים שאינם מגיעים לכהנים. וחטאו עוד חטאים, ולכן כעס עליהם עילי והוכיחם, ולא שמעו את דבריו. כך מספר הנביא בספר שמואל א', פרק ב'. אז גזר עליהם הקדוש ברוך הוא שימותו ביום אחד, וכל זרם אחריהם ימותו הנשים צעירים, ונאמר בדברי שמואל לעילי, לכן השבתי לבית עילי, אם יתכפר אבון בית עילי בזבח ובמנחה עד עולם. כלומר, שלא יחופר לבני עילי על אבונם אף בזבח ומנחה, והיינו משום השבועה שנשבע השם על עונשם. וגזר דין שיש עמו שבועה אינו מתקרע, ולכך לא יתכפר להם עד עולם. היות תבובה הפסוק על בני עילי דורשת אותו הגמרא, אמר רבא, מה שנאמר בפסוק שלא יתכפר אבון בני עילי, דווקא בזבח ובמנחה הוא אינו מתכפר. אבל מתכפרו בדברי תורה על ידי שיעסקו בתורה. ורבא אמר זאת מסברה שהרי הקדוש ברוך הוא לא נשבע אלא מתוך שעונשם חמור, הרי זה כמו שנשבע, אבל מכל מקום התורה מחפרת גם בעונש חמור. והבאי אמר דווקא בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבונם, אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים. ספרת הגמרא, רבא והבאי מדבי תהילי כעתו היו צאצאים למשפחת עילי הכהן, רבא דעסק בתורה ולא עסק בגמילות חסדים כהבאי, חיה 40 שנים, חי 40 שנה, הבית העסק בתורה ובגמילות חסדים, חיה שיטים תשנין, חי 60 שנה. והמרשה מבאר זאת על פי המשנה במסכת אבות, שעל שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אין בית דין של מעלה, דנים בפחות מ-20 שנים, ולכן רבא שהיה לו רק זכות התורה נוסף לו עוד 20 שנים לאחר הגיל שדנים בבית דין של מעלה. אבל הבית היה לו גם את הזכות של גמילות חסדים, ולכן חי 60 שנים. אבל העמוד השלישי של העבודה לא יכלו לתקן, שהרי בעמוד הזה חטאו שאכלו הקורבנות לפני שהקטירו האימורים, ואין קטגור נעשה סנגור. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, המשפחה אחת הייתה בירושלים שהיו מתים כבן 18 שנה, והטעם שמתו בגיל חי שנים, כיוון שאז הגיעו לכלל יוטט שנים, ואם היו מגיעים לכלל חף שנים, לא היו מתים בשביל אבון אבותם, כמו שהפסוק אומר, איש בחטאו יומתו. אבל קודם 20 שנה עדיין אינם נקראים איש ונענשו באבון אבותיהם. כך אומר העיון יעקב. באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי ושאלו אותו לטעם הדבר שאותה משפחה לא עלינו מיתים מהם בגיל 18. אמר להם, שמה ממשפחת עילי אתם, שנאמר וכל מרבית ביתך ימותו אנשים, והכוונה לצעירים. אמר להם רבי יוחנן, נעיצה לתקנת הדבר. לכו ועסקו בתורה יותר משאר כל האדם. ותחיו, ואכן הלכו ועסקו בתורה וחיו יותר מ-18 שנה, והיו קוראים אותן משפחת יוחנן על שמו של רבן יוחנן בן זכאי, שעל ידי עצתו האריכו ימים. אמר רב שמואל ברוניה, אמר רב, מניין לגזר דין של ציבור שאינו נחתם? שואלת הגמרא, וכי אינו נחתם? והכתיב על אבון העגל שהוא אבון של הציבור, כי אם תחבסי בנתר ותרבי לך בורית, נחתם אבונך לפניי, כלומר שהוא משאיר רושם לעולם ואין לו תקנה, אף אם יחובס חזק על ידי נטר ובורית, שאין עונש שיש לי ישראל שאין בו מחטא העגל, כאמור בגמרא במסכת סנהדרין דף קב עמוד א'. אז איך אפשר לומר עליו שאינו נחתם? אלא כוונת רב שמואל ברוניה הייתה לומר, מניין שאפילו שנחתם הוא מתקרע על ידי תפילה ותשובה, שנאמר מי כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, כלומר שהקדוש ברוך הוא שומע אל קוריו תמיד בכל עת, ואפילו אחר שנחתם הדין. שואלת הגמרא, והכתיב דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב, משמע שאין מועיל לקרוא ולהתפלל אליו אלא רק כשהוא קרוב ולא בכל קוראינו אליו. אלא מתרצת הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין הדברים ויש לחלק ולומר, מה שאמרנו שאין הקדוש ברוך הוא מצוי וקרוב אליו תמיד לשמוע את תפילתו, היינו ביחיד. מה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא שומע תמיד אל הקוראים אליו, היינו בציבור, בקריאת הציבור אליו. מבררת הגמרא, יחיד אימת, 200 הימים שהקדוש ברוך הוא מצוי וקרוב גם אל היחיד שעליהם נאמר, קראו ביותו קרוב. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שבימים אלה הקדוש ברוך הוא קרוב לכל אחד מישראל וגם ליחידים שבהם, מפני שאף הציבור מתעורר בימים אלה ביותר. וזה הזמן המסוגל לתשובה שלמה שתתקבל, אף לקרוע גזר דינו של היחיד. אומרת הגמרא, 3 שורות לפני סוף דף קופה עמוד א', שלחו ללהבוע דשמואל, יבמה שלא חלצה אלא רק רקקה דם לפני בית הדין. תחלוץ ולא תתייבם לפי שאי אפשר לדם בלא שיהיה בו צחצוח רוק. וכשהיבמה ירקה רוק, אז היא נאסרת להתייבם כמו שהביאה הגמרא לאל ששלחו כן קודם לכן להבוע דשמואל. מיטיבי שואלת הגמרא מברייתא, נאמר בה יכול יהיה דם היוצא מפיו של הזב תמה כמו רוק, וכן דם היוצא מפי האמה יהיה תמה כמימי רגליו. תלמוד לומר, נאמר בפסוק זובו תמה, ואין דם היוצא מפיו ומפי האמה תמה אלא טהור. רואים מכאן שדם היוצא מפיו איננו בכלל רוקו, וקשה על הדין ששלחו להבוע דשמואל. מתרץ את הגמרא, אין קושיה מזב, לא קשיה. כאן בחליצה שאמרנו שהאדם הוא בכלל רוק, מדובר במוצצת את הדם מבין שיניה כדי לרוק, אז אומרים שיש דם בצחצוחי רוק. כאן, בברייתא שאמרנו שדם איננו בכלל רוק, לגבי זב, מדובר בשוטט שהאדם נשפח ולא מוצצים אותו קודם לכן. אומרת הגמרא, למדנו במשנה חירש שנחלץ. אנחנו בדף קופי עמוד ב', אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, זו ששנינו במשנה שקטן שחלץ חליצתו פסולה ואסורה יבמה להתייבם לאחים, ולא כתבה המשנה שאין החליצה כלום, הם מדברי רבי מאיר, הסובר שחכמים עשו חליצת בן 9 שנים כמו גט שפוסל בגדול. דהיינו שחכמים גזרו על קטן בן 9 שנים שחלץ לבנתו שהחליצה פסולה, ואוסרה להתייבם לאחים, כמו שאם היה נותן אחד מהאחים הגדולים גט ליבמה שגזרו חכמים שנאסרת להתייבם על האחים. אבל חכמים אומרים, אין חליצת קטן כלום ויכולה להתייבם לאחים. ונציין שהגמרא במסכת גיטין דף כ"ד עמוד ב' מביאה מחלוקת המוראים בביאור המשנה שלנו, ושמואל מפרש כסוגייתנו, שמפרשת את המשנה כשיטת רבי מאיר שקטן שחלץ אוסר בזה על האחים ליבם, והוא סובר שכל מקום שהמשנה כותבת בחליצה לשון פסולה, ולא כתבה אינה כלום, התכוונה לומר שאסורה יבמה להינשא לשוק כמו שעדיין לא חלצה, ואף אסורה להתייבם לאחים. רבי אלעזר חולק ומפרש את המשנה כשיטת חכמים שחליצת קטנה אינה כלום. ולעיל בגמרא בדף נון עמוד ב' בירה, שרבנן גזרו על יבמה שקיבלה גט מאחד האחים היבמים, שאסורה להתייבם מפני החשש שאנשים שיראו זאת שהיבמה מקבלת גט מהיבם, שגט כזה בכל אשת איש מוציאה מבעלה ומתגרשת בו, ובכל זאת את היבמה הוא לא מתיר ואסורה להינשא לשוק. אז הסברו שכמו שגט שבכל אישה מוציאה מבעלה לא מוציא יבמה, וצריכה עדיין להתייבם לאחים. כך שחלצה לא מוציאה מרשות היבם וצריכה עדיין להתייבם. ולאחר שחלצה הרי נאסרת היבמה מדין תורה להינשא ליבמים כדין אי שטח. וחששו חכמים שיעברו על דאורייתא. ולכן עשו את חליצת בן 9 שנים כמו גט שפוסל לגבי יבם גדול. אומרת הגמרא, למדנו במשנה קטנה שחלצה תחלוץ מי שתגדיל. אמר רב יהודה, אמר רב, זו ששנינו במשנה שקטנה שחלצה צריכה לחלוץ שוב כשתגדל. אלו הם דברי רבי מאיר. דאמר, איש כתוב בפרשה של חליצה, בפסוק, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, ועלתה יבמתו השארה. למדים מזה שהיבם שחולץ יהיה איש ולא קטן, ומקישינן משווים את האישה החולצת לאיש. שכמו שלגבי היבם דווקא כשהוא גדול יכול לחלוץ שהרי כתוב אצלו האיש, דהיינו גדול, כך לגבי היבמה שכתובה בהמשך הפסוק, ועלתה יבמתו השארה, גם כן רק כשהיא גדולה יכולה לחלוץ. אבל חכמים אומרים, איש כתיב בפרשה של חליצה בפסוק ואם לא יחפוץ האיש, ולכן דווקא גדול חולץ, אבל אישה היבמה בין כשהיא גדולה בין כשהיא קטנה, יכולה לחלוץ, ואין מקישים לא משווים את היבמה ליבם. ובהרת הגמרא, מן חכמים, מי הם החכמים שסוברים שקטנה יכולה לחלוץ ואין מקישים אותה לקטן? רבי יוסי, כפי שיוכח מה מסופר לאלן, לרב חייא ורבי שמעון ברבי אבויית ויה יושבים בבית המדרש קודם שהגיע רבי כדי לדרוש את שיעורו, פתח חד מניו, פתח אחד מהם ואמר, המתפלל צריך שייתן בשעה שמתפלל את עיניו וכן יכוון את ליבו למטה כלפי ארץ ישראל, מפני שהשכינה נמצאת שם בבית המקדש. ומוכח שהשכינה בארץ מזה שנאמר, והיו עיניי וליבי שם, הכוונה בבית המקדש, כל הימים. כאשר נראה הקדוש ברוך הוא על שלמה המלך לאחר שגמר לבנות את בית המקדש, אמר לו הקדוש ברוך הוא שקיבל את תפילתו ותחינתו, שישים שמו שם עד עולם. ולכן יהיו עיניי וליבי שם כל הימים. כך בספר מלכים א', פרק ט', פסוק ג'. וחד אמר, שהמתפלל צריך שיכוון את ליבו ויתן את עיניו לכיוון מעלה, כיוון שעיקר מקום השכינה הוא בשמיים, שנאמר, ניסה לבבינו אל כפיים אל כל בשמיים, וכפיים פירושו עננים כמו ניסה לבבינו לכיוון מעלה ששם נמצאת השכינה. ואת המשך הסיפור נלמד בעזרת השם יתברך בשיעורנו הבא. ועד כאן מוריי ורבותיי, שיעורנו בדף היומי להיום יום שישי חפהי בתיבת תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא את דפים כ"ד וכ"ה ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו לטובה. יום ראשון, זך בתיבת תשע"ה עם דף כ"ו ממסכת יבמות. אני קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מברכין את ראש חודש שבט הבא עלינו לטובה. שבת מלאה בבשורות טובות ברפואות בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה ושמחה ותורה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך וחודש טוב.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.